שלום לכם צופים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית של שלבי הסולם. שלום לך הרב מיכאל אייטמן.
שלום לכולם.
התוכנית שלנו היום מוקדשת לבעל הסולם, הרב ידלה בלוי אשלג. לדבר על בעל הסולם כמובן בתוכנית אחת זה בטח לא יספיק, וגם לא אולי בספר אחד, לזכור את כל עבודתו, את מפעלו, את דמותו ואת כל, את כל פועלו. בכל זאת הייתי מתחיל עם שאלה אליך. אם אתה היית צריך לספר על בעל הסולם, עם מה היית מתחיל דווקא?
לא יודע מה להגיד. כמה שאני יודע, זה מאוד מעט. אני לא היסטוריון, אף פעם לא חקרתי את זה. אלה פה ושם, שדיברתי עם רבש, ממש דקות ספורות כל פעם, על אבא שלו, הוא לא רצה להגיד לי.
באמת, כל השנים שהייתם ברבש?
לא, היה בחור שמחפש בפולניה, היה מאוד מוכשר, היה ממש גאון, היה דיין בוורשה, ששם היו אז 3 מיליון יהודים החרדים, והוא היה דיין. זאת אומרת, זה איזה כוח, ידיעה, עוצמה וכבוד והכל, אבל היה מאוד מאוד מחפש. היה שייך לחסידות פורסוף, זה המקום קטן ליד הוורשה, והיה נוסע לשם לרבי מפורסוף. ופעם שהיה את הרבי מפורסוף, כל הזמן שואל אותו על הדברים, והוא לא רוצה להגיד לו שום דבר. ופעם אחת, בהזדמנות כביכול, לא, הכל זה מכוון מלמעלה, אנחנו מבינים, אבל בהזדמנות כביכול, הוא ראה שם איזה ספר אצלו, שזה היה ספר עץ חיים של הארי. ו לקח אותה ופתח, עד שהרבי מפורסוף נכנס ושואל, מה אתה עושה? למה אתה לוקח? ובקצור, זה לא בשבילך, שים את זה במקום. אבל בינתיים הוא ראה שזה הספר שהוא צריך כדי למצוא את התשובות למה שהיה כל כך,
מה שאחר כך הוא קרא לזה מעטם בחייו.
כן, מה שכל כך היה מדאיג אותו. והוא השיג את הספרים האלו והתחיל ללמוד.
שם בתוך המדרשה הזאת של הרבי?
לא, 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 לא. הוא היה גר בוורשה כבר.
עצמאית הוא למד.
כן, כן, כן. וכשהוא היה, הוא התחיל בערך בגיל 17-18 ללמוד חומת הקבלה. אבל באמת שהשיג אותה במלואה אחרי כמעט 20 שנה. זאת אומרת, היו המון שנים, אפילו שהגיע לירושלים, והיה עדיין בבירורים, שהיה לומד בכולל הזה ידוע חיי עולם, בכיכר השבת. ובכל זאת, ככה, היה כל הזמן עוד ועוד ועוד מתעמק, וכך היה רבש, או ככה אמר רבש, שמרגע הראשון לקח לו בעצם כמעט 20 שנה עד שהוא השיג את החוכמה במלואה. טוב, במלואה זה, אבל כל 20 שנה האלו, בכל זאת, הם היו שנות החיפוש, שנות הגילוי. וקרה, אמר רבש פעם אחת, שאבא חזר מרבי מפורסוף, היה מאוד עייף מהדרך, שכף ככה על הספה בסלון, ואמר, זהו, כאן אין מה לעשות. אני חייב לנסוע לארץ ישראל. זאת אומרת, כמה היו לו סיבות לזה. א', זה שהוא ראה שבגרמניה ובפולניה התרחב הטפח, הטפח ממש.
כבר שם הוא כבר הגיש שזה עומד לקרות.
כן, הוא כבר ראה, כן.
זה בשנות ה-20 בסך הכל.
כן, כן, כן. ומצד אחד. ומצד שני הוא ראה שגם כן אינו עם מי ללמוד יותר. אין את מי לשאול, הוא כבר עבר את המורה שלו, את הרבי שלו בעצמו, ולכן אמר שחייבים כבר לנסוע הלאה. לחפש עם מי ואיפה ואיך, כי לבד בלתי אפשרי. ואז בגיל גם צעיר, בשנת 22, כמדומני, הוא הגיע לארץ ישראל.
אני מבין שכשהוא עלה לארץ, עשו לו, היו לו הרבה
בעיות. עשו לו המון בעיות, בפולניה, כן, בפולין.
על מה בעצם היום, על הבעיות?
כי הוא רצה, הוא בכל זאת היה איש ידוע, דיין, צעיר, עילוי. והוא אמר את זה שחייבים לעלות לארץ ישראל.
בפומבי ככה?
כן, כן, כן. והיה אוסף המון משפחות שאיתו יחד הם גם כן רצו לעלות. הם הזמינו אפילו ביתים טרומיים משוודיה או
מהולנד.
מהולנד, לא זוכר, כן. ורצו לעלות ולעשות כאן יישוב, והוא רצה לעשות איתם ממש יישוב ככה רוחני בארץ ישראל, להקים כאן חברה חדשה רוחנית. זה בכל זאת, זה היה, היו השנים שהיישוב רק קם,
רק התחיל,
כן. והרבנים בוורשה יצאו נגדו, עשו עליו חרם. בסופו של דבר הוא ברח לבד, אפילו בלי משפחה. משפחה הגיעה אחר כך, רק הוא ובנו הבחור הרבי שלי, רבש.
הם יצאו ביחד.
הם יצאו ביחד, והגיעו באונייה דרך אלכסנדריה ליפו בשנת 22. זה מה שאני יודע. נו, ועוד כמה פרטים כאלה בדרך עליו. הם היו גרים בירושלים, אחר כך שהוא הגיע מירושלים, אז מאוד התאכזב מאיך שלומדים שם חוכמת הקבלה. הוא כתב על זה באיגרת. אחר כך הוא חיפש למי עוד ללמוד, היה שמח לפגוש את הרב קוק, שהיה באמת בגובה כמקובל, ושמח להיפגש את אמו. ואת את הערכה הזאת גם כן מסר ל, 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 לבנו הבחור, המורה שלי, כן. והיה רצה להתעסק במשהו שלא הכירו בו, שהוא מקובל בהתחלה כשהגיע.
בעל הסולם כותב,
רצה לפתוח עסק של פר, של אורות,
של אורות,
כן, עיבוד אורות, ולקבל כמה תלמידים ובשקט ללמוד ולעבוד, ככה שלא יבחינו בהם שהם לומדים חוכמת הקבלה בזמן העבודה. וככה הם היו מאבדים את האורות לקלף, זאת אומרת לספרי תורה, למזוד, לתפילין, והיו מזה מתפרנסים, והיו גם כן לומדים יחד חוכמת הקבלה, היו משאירים לזה זמן גם כן. כך חשב לעשות. אבל כשהגיע מיד גילו שזה הרב מוורשה וכולי.
קם בארץ.
כן, ואז לא הייתה לו ברירה, הוא לא, כבר לא...
אז אוכל לקחת את התפקיד,
כן, הוא לא יכול לרדת בדרגה הזאת, מרבנות לבורסקי. ויוצא שהיה חייב כבר להיות כרב בגבעת שאול. ואחר כך בכל זאת, עקב העבודה שלו, גם ברבנות וגם בקבלה, היו זמנים לא כל כך שכיבדו אותו והסכימו עמו.
הוא עבד בסלילת כבישים?
כן.
בסלילת רכבת.
בסלילת רכבת. הם עברו ליפו, אחר כך גרו ברחוב רוטשילד.
בתל אביב.
בתל אביב. אחר כך בבני ברק. בנים שלו עסקו בבנייה, בכל מיני כאלו
עסקים.
כן, עסקים, פשוט כדי להרוויח כסף. באותו זמן בכלל היישוב היה אחר מהיום.
הרבה עבודות צריכים, פיזיות.
כן, הרבה עבודות, וכולם היו צריכים לעבוד. היה מאוד משתוקק, ודאי, להפיץ חומת הקבלה, התפיס הרבה ספרים, הפיץ עיתון האומה בשנות ה-40. הוא ידע על המלחמה שמתקרבת, על השואה, הוא הרגיש כל הדברים האלה. מספרים עליו שהוא עצר את הצבא הגרמני שהייתה מתקרבת לארץ ישראל. טוב, זה כבר סיפורים כאלו שאנחנו לא מקבלים אותם בצורה כמו שעמך, אבל בכל זאת היו לו הרבה כוחות, וכן, הוא היה איש רואה למרחקים מעבר לזמן.
הוא כותב על עצמו, והנה ברצון עליון התברך, זכיתי לעיבור נשמת האריזל. מה המשמעות של כזה משפט?
נשמה זה כלי מיוחד, שאם אדם רוכש אותו, זה לא שסתם נוחת בך ומתלבשת איזה רוח רפאים, אלא אתה צריך לעלות לגובה הזה על ידי מאמצים גדולים, ולהגיע למעמד כזה כנשמת הארי. אתה צריך להיות ראוי לזה. זה לא נס שנותנים מהשמיים פתאום למישהו
שהוא כותב את זה.
לא, לא, זה נותנים לאדם שהוא באמת, הוא חייב לבצע קודם כל תפקיד. זה ברור. מערי והלאה, אותה הנשמה המיוחדת, זה בכלל, נשמת הארי זה אברהם, משה, כן, ודאי, אברהם, משה, רשב"י, ארי, בעל הסולם, זה אותה הנשמה שמתגלגלת מדור לדור, וכך מתלבשת כל פעם, מלווה בוא נגיד, איזה ייצור שבעולם הזה, ככה,
איזה גוף,
כן, איזה גוף, וגוף הזה אז הוא מבצע פקודות של הנשמה, והוא מפיץ חוכמת הקבלה הלאה, כמו שכל הגדולים האלו שאנחנו מכירים כבני אדם לפי ההיסטוריה, אבל בעצם זה פעולת הנשמה בהם. ולכן בעל הסולם אומר שהוא זכה להתלבשות של נשמת הארי, ואנחנו רואים לפי כל המפעל שלו איך שהוא עשה, הוא עשה פירוש הסולם לרשב"י, שזה גלגול לפני האחרון, כן. ואחר כך פירוש של כל כתבי הארי בתלמוד עשר הספירות, והמשיך את זה ללוות בכל מיני מאמרים ואגרות והרבה מאוד חומר שנלמד איך לגשת לדברים האלה. כתב הקדמות הרבה לזוהר ולתלמוד ספירות, שאנחנו נדע איך לקבל, איך לפתוח את ספרי הקבלה. בלי זה לא היינו יכולים לפתוח, כי בעיה בספרי קבלה לא שרק שהם מגיעים אליך או לא מגיעים, כשהם מגיעים אתה לא יודע איך לקרוא אותם, וזה העיקר הגדלות שלו. והבנו הבחור, המורה שלי, רב ברוך שלום הלוי אשלק, שבמיוחד שניהם פעלו גם לקרב כל חומת הקבלה לדורנו, לשכתב אותה בלשון, בעברית מובנת לנו, בסגנון שמובן לנו, מודרני, מדעני, מדעי, ככה והכל, וחוץ מזה שליוו את זה בהרבה מאוד הקדמות שעושים לנו נכון לראות
את הקשת לחוכמה.
כן.
הרבש כותב בגרת י"ח, קולו של הארי החי בטח שלא ייפסק מאיתנו. הוא אומר, וכל השם שזכינו לשמוע בעת שהיינו בצוותא עם קול הארי החי זצב, הוא בוודאי משתדל עבורנו.
כן, זה ברור שגם היום אנחנו חיים במאותה הנשמה העיקרית שדרכה בא אור המחזיר למוטף לכולנו, וכל האלו, אברהם, משה, רשב"י, ארי, בעל הסולם, כל האלו בהשתלשלות של אותה הנשמה, שסך הכל אותו אור, הם מקרבים אלינו ועוזרים לנו להגיע למטרת הבריאה.
מה הכוונה שהוא משתדל עבורנו, שאומר הרבה של בעל הסולם?
הם פועלים, כל האבות האלו, כל הגדולים האלו, הם פועלים.
קבוצה?
הרי בטח זה גם קבוצה, וגם כל אחד בדרגה שלו, וגם כן חוץ מהם, כל אותם אלפי מקובלים שהיו בכל הדורות, והשיגו רוחניות, והם מתחברים ביניהם למערכת מיוחדת הקדושה, שדרכה האור האינסוף מגיע אלינו, וככה בתמיכה שלהם, בעיבוד שלהם, הכל האור הזה מתקרב אלינו, ואנחנו יכולים להשתמש בו, באור הזה, וגם כן בעזרתו, היינו בעזרתם, להגיע למצב שגם אנחנו אולי נזכה להצטרף אליהם, לאותם הנשמות הגבוהות האלו, ולהיות ממש כאיזה מין אפר תחת כפות רגליהם.
אוי, ממשיך הרבה שהוא אומר שבגלל העובדה הזאת שהיינו עם בעל הסולם, אנחנו מסוגלים יותר להתקרבות השם.
כן, כי זה ודאי, כי המערכת הזאת היא עובדת בדרך מהאור אינסוף, כל הנשמות האלו שפועלו בדורם, כן, כל אחד בדורו, והאחרון כלפינו זה בעל הסולם, ואחריו רבש, שהם התאימו את כל חוכמת הקבלה שהייתה גלותית, הם לקחו אותה שהייתה נסתרת, שזוהר היה נכתב בצורה מאוד מאוד מיוחדת. הארי כתב בצורה שכתב, גם לא הוא בעצמו כתב. היה צריך לאבד את הדברים האלה, לסדר את הדברים האלה, וזה במיוחד מה שעשה בעל הסולם, וכניסה לזה נותן בנו הבחור.
רציתי לשאול פה, זה ממש קוריוז, כי אם בעל הסולם הוא גלגול נשמת הארי, ועכשיו הוא מחפש את אותם כתבים של הארי, זה נשמע כאילו שהוא מגיע, ועכשיו הוא חוזר לבית הישן שלו, ומחפש איפה בדיוק הוא שם את הכתבים האלה,
ועכשיו
הוא רוצה לסדר את זה.
אנחנו רואים את זה לפעמים, איך שהוא כותב, על המרחו, רב חיים ויטל. הוא כותב שם בכמה מקומות, כאילו יורד עליו.
שזה אומר לו, לא, נו.
כן, שלא ככה צריך לעשות תלמיד, שזה בקיצור, הוא ממש, הוא מרגיש את עצמו שהוא הארי,
וחיים
ויטל זה תלמיד שלו, ששידר משהו שם לא נכון. ממש עד כדי כך, רואים את זה בכמה מקומות בכתבים.
וזו באמת ההרגשה?
כן, ודאי שזה התלבשות הנשמה.
המקובל הוא לא בעצם רובוט של הנשמה הזאת?
ודאי, אבל הוא הולך איתה יחד, הוא מגלה את הנשמה הזאת שנמצאת בו, הוא מגלה את התפקיד שלו, הוא מבצע לה בכל לב ונפש, לכן היא מתלבשת בו הנשמה הזאת, כי הוא נתן ההכנה להתלבשותה.
אז אמרת רובוט כן, אז
זה לא רובוט, זה פועלים בהסכמה, יד ביד, שהוא כן ראוי לבצע כל הפקודות של הנשמה, והוא מחפש לגלות עוד ועוד ועוד על באיזה דרכים ואיזה צעדים הוא יבצע עוד מה שתמון בתוך הנשמה הזאת הגבוהה, היחידה בעצם המיוחדת שמלווה אותנו ואת כל האנושות במשך כל הדורות ומביאה אותנו לגמר התיקון. אז אנחנו גם כן עכשיו חיים ניזונים מאותה הנשמה וממשיכים באורה להתקדם לגמר התיקון. רק נקווה ש, אני לא יודע באיזה צורה, אבל נזכה לאורה, או שיבוא בדורות הבאים עוד אנשים הגדולים, עוד בן אדם מיוחד כזה כמו בעל הסולם, נגיד שילווה עוד את האנושות, או שזה יהיה בעצמו ככה, שכולנו, מספיק לנו הספרים שלו, וכך נתקדם.
סיפרת שבעל הסולם עלה לארץ ישראל למרות התנגדויות שהיו לו בפולין, הוא הוציא את עיתון האומה גם למרות התנגדויות שהיו בארץ.
מאוד, מיד,
כל
מיד יצאו מנדל.
כל החיים שלו, למרות שהוא בסך הכל סלל רכבת, מסילת ברזל, אבל כל הזמן להתגבר על התנגדויות. הוא היה איש אמיץ מאוד?
מקובל לא יכול להיות אמיץ או לא אמיץ. הוא פועל לפי הפקודות. אין כאן חשבון, אם זה מקובל אמיתי, אין חשבון פוליטיקה, כלכלה, נוחיות, משפחה, אלה יש חשבון פשוט. מה היא ההחלטה האופטימלית, הטובה ביותר, במצב שאני נמצא, כדי להביא האנושות לדבקות בבורא?
אין ספקות, אין הרהורים?
יש, זהו מברר. אבל אחרי שמברר, אין לו ספק מה הוא צריך לעשות. ואז אפילו חרב חדה, זה, אתה מבין, ממש ככה, יורד את הצווארו. לא מסוגל כבר להימנע מזה. אם הוא מבצע את הפקודה.
יש פחדים?
זה לא פחדים, כמו שאנחנו מבינים אותם, אבל זה חשבון, ואחרי חשבון נחיצות כברזל.
בעל הסולם לא פחד, אנחנו רואים לפרסם את חוכמת הקבלה.
לא, לא. ולרבש היו חשבונות אחרים. הוא רצה להכין אנשים יותר. הוא פעם ראשונה פתח את המקום שלו ללימוד של אנשים חילונים. אני הבאתי לו אנשים מתל אביב, חילונים ממש. ולכן הוא לא רצה התנגדות, הוא התחשב בכל הדברים כדי להכין איזה מקום חם לקליטת האנשים, כמה שהוא היה מסוגל לזה. העיקר בשבילו היה להוציא חוכמת הקבלה של בעל הסולם לשימוש הרבים. וזה מה שהוא עשה, על ידי המאמרים שכתב. וכתב אותם בעזרת הקבוצה שהייתה.
בעל הסולם, מי שמכיר אותו, אז הוא רואה אותו בתור אדם שהתעסק בעולמות עליונים, בדברים מאוד מאוד גבוהים. אבל יש עליו גם סיפורים מאוד מאוד מעניינים, למשל שהוא היה איש ספורטיבי מאוד.
היה אוהב ספורט, אמנם שהיה יושב ימים ולילות בלי לקום, עד שהיה אי אפשר להוציא את מידו.
ממש תל אביבי, היה סוחל בחופי תל אביב.
כן, היה מגיע, אם היה מגיע לתל אביב, היה סוחל עד האוניות. כי האוניות אז לא היו יכולות להתקרב לנמל, ואז הם היו ככה חצי קילומטר או כמה, או קילומטר מהחוף, והוא היה סוחל אליהם. כן, ממש כך.
עכשיו גם הרבה שאהב לעסוק בספורט, וגם אתה עוסק בספורט, זה ממש עובר בין כל המקובלים, העיסוק הזה?
אני חושב שזה בכלל אופייני למקובלים, כי חוכמת הקבלה שאדם מתעסק בה, הוא כל הזמן נמצא בהתחדשות. הרי יש לו כל הזמן שינויים פנימיים, ואז הוא נמצא בחיים שלו כמו ילד, שכל הזמן מתחדש. ואז התנועות האלה פנימיות, הן גם כן מקרינות להתנהגות שלו החיצונית. כמה שאני הכרתי, אנשים האלו, הם המקובלים, הם היו תמיד קצת בתכנים, קצת כאלה, הרבה מאוד מילדים הייתי רואה בהם, כן. הם היו חיים, לא כאלה כבדים, עם תורה, עם צדקות, עם הקדושה, כאילו ממלא אותם ומרבידה עליהם. לא, ההפך, רוח. רוח החיים. וזה ראיתי את רבש, וגם כן עם רבש שהייתי אצל כמה מקובלים, ראיתי שהם באמת כולם כאלו קלים.
היה לו יחס מאוד מאוד מיוחד אל הבריאות. יש סיפור על עישון שבא אליו איזה שכן ואמר לו שהעישון של בעל הסולם
לא, לא, זה לא עישון. זה, כן, לא עישון שהיה מפריע לו, היה מפריע לו שיעול, שבעל הסולם היה משתעל מאוד. ואז שכן אמר, אם תפסיק לישן, אז תפסיק להשתעל, ואז אתה לא תפריע לי לישון. לנוח. והוא הפסיק, אתה מבין איזה כוח זה היה צריך להיות, איזה דאגה לבריאות, איזה התחשבות, שממש זה היה מספיק לו כדי להפסיק לעשן.
מה מיוחד בדוגמה הזאת?
אהבת הבריאות. אם מישהו רוצה ממני איזה טובה קטנה ביותר, ש עולה לו הרבה כוח והרבה, כי בלי סיגריות הוא לא יכול. הוא היה מאשן, הרבש היה, בנו היה מאשן שני קופסאות נלסון ביום. אני הייתי לידו, אני יודע, שני קופסאות. בעל הסולם היה מאשן, אני לא יודע איזה סיגריות ומה זה היו שם, אבל כל הזמן בלי הפסקה מאשן וקפה. קפה וסיגריות, מזה הוא היה חי. הוא היה צריך רק קפה, סיגריות ונייר לכתוב. אם יש יותר מזה בחיים הוא לא היה זקוק. ואנחנו רואים עד כמה שזה בקשה קטנה מהשכן הייתה מספיקה כדי שיפסיק לעשן.
זו הייתה ממש פעולה רוחנית מצידו.
כן, אני זוכר את הרבש גם כן, כי הרופא אמר לו, אני הייתי נוכח בזה, שאין ברירה, אתה כבר צריך להפסיק לעשן באותו רגע. באותו רגע, אפילו לא איזה סיגריה אחרונה, כל מיני נוסטלגיות.
קצת למשוך.
אין דבר כזה. פשוט גמר וזהו.
על הלימוד של בעל הסולם, הוא היה לומד בעצם מחצות, כן? עד שש בבוקר.
הוא בעצמו היה קם בחצות, לקראת חצות, ולומד, כן. לומד, כותב, מחצות הלילה.
עכשיו,
זה על פי חומת הקבלה, כך צריך להיות. אבל היה הולך לישון גם כן בהתאם לזה, בשבע, שמונה בערב, כן, אפילו לפני זה, בשקיעה.
אז אני יודע שיום הלימוד מתחיל משלוש ועד שש. זה בעצם
אצלנו זה כמו אצל רבש. אני לא יודע למה זה כך, יש לי זה הסברים, אבל זה לא חשוב. אני הולך לפי מה שהיה אצל המורה שלי, וכך אנחנו מתנהגים בדיוק ומשתדלים לשמור על כל החוקים ונוהגים ונועלים מה שהיו שם.
אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ודאי יש לנו עוד הרבה הרבה מה לספר על בעל הסולם, אבל לטובת הצופים שלנו, מה היית חושב שבעל הסולם היה רוצה היום מהציבור בישראל?
קודם כל, אסור לנו לחשוב שזה היה אדם רגיל, להיכנס להיסטוריות שלו, אנחנו לא יודעים איך לפרש אותם, לחיים שלו אישיים, במשפחה, עם כל מיני אנשים, עם בן גוריון שהיה נפגש, עם כל מיני אנשי יישוב שם גדולים שהיו, שהיה נוסע לחול, לכל מיני מקומות. זה לא כל כך חשוב. הוא היה נפגש עם הרבה אנשים גדולים, כן. אבל חשוב ביותר שרוח שלו, שהוא חי, ושאנחנו ניזונים ממנו.
עד היום?
עד היום ודאי, ואני חושב שעד גמר התיקון, מה שהוא עשה, לי נראה שזה מספיק עד גמר התיקון. אבל ודאי שהוא בעצמו כותב שאנחנו צריכים לכתוב עוד ספרים, ולעשות עוד איזה מין פעולות, כדי עוד לקרב חוכמת הקבלה, לחוגים עוד יותר רחבים של של העם ושל האנושות בכלל. אבל הוא פתח את היכולת הזאת, את הדרך הזאת, ולכן אני חושב שבעצם הוא הכל בשבילנו. להחזיק בספרים שלו, בתורה שלו, זה די ומספיק לאדם כדי להגיע לגמר התיקון הפרטי.
יש איזושהי דוגמה שאתה יכול להגיד שאתה לוקח גם מבעל הסולם?
אני לוקח מבעל הסולם וממורה שלי, בכל זאת אני לא יכול כל כך אפילו להבדיל ביניהם. אני לוקח מהם נחיצות להשגת המטרה. ולא להסתכל יותר על כלום. זאת אומרת, ישנם בעיות לכל אחד, בלבולים, ישנם תרגילים שעושים עם כל אחד מהשמיים למיניהם, אבל כל הזמן להחזיק את המטרה לפניך כדבר העיקרי, ושבכלל שום דבר חוץ מזה כביכול לא קיים, ואם כן קיים, רק ביחד עם זה, רק כמלווה לזה. זאת מה שאני חושב אנחנו יכולים ללמוד מבעל הסולם ומהרבש. זה מה שהם מראים לנו בכל החיים שלהם.
התמדה.
כן.
תודה רבה רב לייטמן. תודה רבה לכם צופים יקרים. ונראה אתכם בתוכנית הבאה. שלום ולהתראות.